איך בן תורה צריך לחלום על החתונה שלו, לתכנן את החתונה שלו? מה צריך לאפיין חתונה של בן תורה? אז הייתי אומר איזשהו חמישה דברים. דבר ראשון, צניעות בהוצאות. כל ההחצנה הזאת שחייבים להוציא הרבה כסף, זה חבל, פשוט צריך לקור את זה מהשורש. החתונות של קורונה היו כל כך יפות וכל כך חכמות וכל כך שמחות. במקום זה אנשים מוצאים כל כך הרבה כסף, אחרי זה כשהם מפריחים, כל מה שהם צריכים זה עוד כמה מאות שקלים בחודש. ואם היו חוסכים בחתונה כמה עשרות אלפים, אז זה פשוט היה פותר הכל. ועצם השידור הזה שחתונה לא צריכה הרבה כסף על מנת להיות חתונה שמחה. זה לא אומר להתקמצן, זה ברור שחתונה לא מתחתנים ברבנות, החתונה זה האירוע, וכמובן הדברים האלה פחות נשמעים להרבה הורים, אבל מצדכם זה גם לא החגיגה שלכם, ההורים משלמים, אז זכותם, וגם אם צד אחד רוצה, זכותם, לא על העקרונות האלה מפרקים דברים, וזה גם לא עיקרון שצריך לשבור את כל הכלים. אבל זה נקודה אחת, צניעות בכמה כסף מוצאים. כמובן צניעות איך נראה האירוע, מכיוון שכל המחשבות צריכות להיות קודש ואווירה של שמחה של מצווה, ואם חלילה זה מקום שהשטן רוקד, מקום שאי אפשר להגיד השמחה במעונו חלילה, במקום ש... ולא הקפדתם, זה לא אחד מהדברים שדיברתם בעריכות, לא דקדקתם בזה, כי אנחנו לא קיצוניים, אז לא חשבנו שזה חשוב לרדת לפרטים איך מתלבשות. אז כל זה גם כמובן חשוב, אבל מה שנוגע אלינו מאוד זה איך נראים הריקודים. האם צריך שתייה? לכאורה יש מקום, טיפה לסדר את הראש, טיפה להשתחרר וטיפה. אז באמת אם מדובר על טיפה, לכאורה ממש לא צריך, אבל אם מדובר על טיפה טיפה, אז בסדר, זה אף אחד לא מדבר על זה, זה גם יותר לגמרי. אבל איך נראה החתונה? האם זה פורים או חנוכה? זו השאלה. ופשיטה או פשיטה שזה חנוכה, מה קשור לשתייה? וצריך לעקור את זה מהשורש. אם יש לכם כוח להגיד להורים, לא רוצים שום שנייה. עכשיו, אחד מהבחורים פה עשה את זה, וחתונה מאוד שמחה, ריקודים ועוצמות, ואחת הייתה שם, מורה בבית ספר, מנהלת בית ספר, היא כתבה אחרי זה, היא לא ראתה דבר כזה, שמחה, בלי אלכוהול, צעירים, כזאת מצווה, כזאת קדושה, אחרי זה אמרה שהיא הולכת ללמד את זה, ללמד איך מגיעים לדבר כזה. לא יעזור לה, כי זה צריך הרבה לימוד תורה, וברור שאי אפשר ללמד את זה, אבל זה דבר שפשוט שזו השאיפה, שיש אווירה של עוצמות, וכל הציבור נסחף עם הדבר הזה, פשוט עומדים ומשתאים. תראו את הבנשים האלה, תראו מה זה באמת אהבת החבר, מה זה באמת אהבת המצווה, מה זה באמת קדושת החיים, שמחה של דיבוק חברים, שמחה של מצווה, שמחה של בני תורה, שמחה של ארץ ישראל, שמחה, והם רואים את כל השמחות האלה מתמזגות, ואין דבר יפה מזה, מחתונה של ריקודים עוצמתיים, כמובן כל בחירת השירים. יש ויכוח ענק אם אפשר לקחת מנגינות של גויים ולתרגם אותם, להעלות אותם. אני אישית מאוד מתחבר שכן, וידוע שהמון, הרבה מהניגונים שלנו הם רכש, זה בסדר גמור, וזה כל מיני נקודות בנשמה. ברגע שאנחנו מתרגמים את זה, אני זוכר, היו שנים לפני זמנכם, שאתם לא מכירים אפילו את השיר, ירב על הפסיכי. מכירים את זה? ירב על הפסיכי. מה?
לא יודע.
ירב נסיכי. קיצור, זה שיר ממש מקפיץ עם המון, אבל המילים, ירב נפשי תרוג אליך, אני מאוד התחברתי השיר הזה, היו כאלה שממש דיברו נגד, מה זה השירה הזאת, כל הקפיצות האלה, זה מזכיר קפיצות של גויים, מה זה פה פאב, מה זה לא ככה, שרים בני תורה, לא הבנתי מה הם מדברים, למה לא? העיקר המילים. אבל בסדר, אז אמרנו שאפשר כל מנגינה שרוצים, העיקר שהמילים הם מילים של קדושה, אבל חלילה הם מילים של בלי שום ערך, או מילים שלא כתבי הקודש, ולא מילים שמורות כיסופים לאהבת השם, לאהבת תורה, לאהבת קדושת החיים. מה זה קשור לחתונה של בן תורה? מותר. מה זה קשור? למה רוצים את זה? וכל בן תורה צריך לתכנן טוב את השירים, ואיזה שירים, איך הוא רוצה שהשירים יהיו. כולם מכירים את הגמרא, פחות מכירים את הגמרא, רבי ירמיה בגמרא בברכות תפלמי, ששם הגמרא אומרת מר פרי דרבינה אבד הילולה, בחתונה שהבן של רבינה עשו שמח, פתאום הביאו כוס ששווה משהו מאוד יקר, 400 זוז, שברו את זה באמצע החתונה, כולם באמצע הריקודים, פתאום שברו את הכוס. זה המקור לשבירת כוס, כך אומר תוספות, לא לזכור את ירושלים. הרב קוק פה בניה מחבר את הדברים, שהרעיון שלו היה לשבור את כל השמחה, אבל כולם שמחים, שילמו המון כסף לתזמורת, וכולם רוקדים, וכולם לרגעים האלה, זה מה שהם חלמו על הרגעים האלה, בא אישור רב זקן, הורס את הכל, ממש. לוקח כוס, יקרה, שובר את זה בקולי קולות, פתאום התזמורת נצרת, וכולם עמומים, מה קרה, מה? ואז הוא אמר, פשוט הוא הרס את החתונה, ממש, הרס את החתונה. אז ממש לא, הוא עשה את החתונה. כי מיד אחרי זה כתוב ש... בוא נתחיל לשיר. והוא התחיל את השיר. הוא לא אהב את השיר שהם שרו. הוא התחיל שיר, זה שיר שנראה דיכאוני, ויילנד דמיטני. שוואו, יום המוות, כולנו נמות באיזשהו שלב, ויילנד דמיטני. ונן מננה בטרח, היי תורה והיי מצווה, תורה ומצוות מגינות. אני מקווה שהמנגינה הייתה טובה, כי המילים הן ממש, ממש מעציבות. אבל ממש לא, ממש לא. הוא שינה את כל האופי של החתונה. הוא הביא איזה משמעות. זה לא משהו רגעי, זה משהו קשור לנצח. בחתונה הזאת זה לא איזשהו חתונה של... משהו ממש חומרי ושמחה קטנה שחבר שמתחתן, אלא שמחה עצומה של דורי דורות, שמחה שקשורה לקדושת החיים, שמחה שקשורה לאהבה בחיים, שמחה שקשורה לכל מה שאנחנו מאמינים שהוא קודש, וכן שמחה שקשורה לבניין, להרבה ילדים. אני מנסה להזכיר מתחת לכל חופה הרבה ילדים. לא יודע, מישהו לא אוהב את זה, מה ילדים, אתה מתכנן לנו את המשפחה, ומי מדבר עכשיו על ילדים, ומה אהבת איש ואישה, לא מספיק לך עכשיו, חייב ילדים, כלומר, לא יודע, זה מצבן מישהו, אבל לא משנה, זה פשוט, כן, הרבה ילדים, זו התקווה, זו השמחה, זה ודבק ואיש טוב היו לבשר אחד, איך נהיים לבשר אחד? ילדים, ילדים זה הבשר של שניהם, וזו השמחה והמשך ישראל, בעצם העניין שילדים זה באמת שמחה ולא משהו קטן ורדוד ומשהו שאני חייב איזשהו ממריץ אלכוהולי להגיע לזה. זה כוח פשוט עם אדם שמתבונן ואדם קשור לעניינים שבקדושה, אז זו שמחה גואה מאליה ושמחה שאין דברים כאלה, וכך בני תורה צריכים לתכנן שכך יראה החתונה שלהם. מתוך הרב גדעון הזכיר לי כמה גמרות, שגמרה אומרת קודם כל איך שהם רקדו, איך שהוא מבין, הוא תיאר לי את החתונה שלו, קצת מוזר, אחים שלו הם גדולי תורה, ותלמידי חכמים רציניים, אז עשו לו הפתעה, כמו אגדות החורבן. מכירים את אגדות החורבן? שהם מביאים תרנגול ותרנגולת, ורוקדים, מרקידים, ואומרים שבעזרת השם, יהיה הרבה ילדים, כמו שהתרנגול והתרנגולת, פרים ורבים, גם אתם, הם עשו את זה ממש, בחתונה שלו, עשו מן הצגה, ולא תרנגול, מהמטפח, חי, תרנגולת, כך אותי עלי. עכשיו, הכוונה כן, להיות מפוקס, שזה חלק משמחת החתונה, וזה חלק מה... כל מה שהגמרות שם לשבח, להביא ל... כשאדם משתכר בחתונה, אז הוא בעצם אומר, אני לא באמת קשור, אבל אני רוצה לשמוח, אני רוצה להשתחרר, והשמחה היא לא קשורה לחתן וקלה, אין להאהיב את החתן עם הקלה, אין את ה... את ה... אני שמח אותם, אתה לא משמח אותם, אתה משמח את עצמך, אתה בא לרקוד, ואתה מעין ריקוד סולו כזה, לא ממש סולו, אבל זה, זה המציאות, אתה לא באמת מקושר מרצון לתת, להעניק אהבה, להעניק שמחה, לדאוג שהזוג הזה יהיה להם את כל הכוחות שהם צריכים לבניין עדי עד, כל הנקודות האלה, אם הם מרכיב בחתונה שלך, אז אז זה הופך את הכל לאיזשהו מסיבה, מסיבת רעים, ואיזשהו הילולה, רדודה כזאת לשמחת המצווה, לקדושת מן חנוכה, ימים שמלאים הלב ומלאים גבורה ומלאים עוצמות. יש הערה שאם החתונה היא נמשכת המון זמן ובלי שליטה ובני תורה מגיעים וכאילו שהזמן שלהם מפקר, שהם אלה שפותחים את העולם כי הם מגיעים מוקדם, כי זה החבר שלהם, אז הם רוצים להיות שם בתש ובריקודים, והם אלה שסוגרים את העולם ב-12:15, לא יודע מתי, יותר מאוחר, יותר מוקדם, והחתונה רחוקה, ואז חוזרים לישיבה, ואז אין סדר בוקר, והסדר לפני, פשוט החתונה ביטלה המון המון תורה, אז גם זה חוסר, לא חתונה שבין תורה, חתונה שבין תורה בונה את זה, שזה לא מביא ביחד עם זה ביטול עצום של זה גם חוסר התחשבות וזה גם חוסר כבוד לתורה ולבני תורה ובאמת אם לוקחים זה אירוע, זה משהו מאוד רציני, אתה החלטת לילה אחד זהו, אני מוציא את כולם מסדר הערב, למה שמחה שלי כולם לא אכפת לי, ואני אדאג שלא רק סדר גם סדר צהריים, ולא רק זה, גם סדר בוקר למחרת, ושכולם, אני החלטתי לעשות את החתונה שלי במרכז, כי מצאתי משהו טיפה יותר זול, או טיפה ביקשו מהצד שני, או ככה התאים לי, לבני תורה בן כה, בטלנים, מה הם עושים? ובצלי, הפסידו סל צהריים, לא קרה כלום, וזה מצווה, וזה מצווה הכי חשובה, כי זה חתונה שלי, ולכן, אז בן תורה שמתחשב ומחוקל במעשיו ולא חייב שהאירוע שלו יהיה האירוע שיבטל המון תורה, ובאיזה הרי זה ברור בשס שחברים מאוד טובים היום בזבזים זמן, מכירים את הגמרא, אף לא הבנתי את זה, זה משהו כדאי לתת את הדעת, היו יוצאים לחתונה משך שבוע, מכירים? רב שמעון בר יוחאי, בחתונה שלו, רב אליעזר בן ערך, אולי אני טועה בשם, מי זה? מי היה איתו? רב שמעון בר יוחאי, בחתונה שלו, חבר נפש, אבל זהו, זה היה מוגזם, יצא, חתך קצת מוקדם, שבחי אמר, חכה, אני עוד מעט גומר, וטיפה, אני אבוא איתך, נלמד בדרך, ואל תשאיר אותי לבד. אמר, אני לא חתך, ויצא. אז לכאורה זה ראה נגד כל מה שאני אומר. הנה, השקיעו שבוע שלם. בסדר, הוא חתך קצת לפני, כי זה היה טיפה מוגזם. אבל השקיעו המון זמן. התשובה היא, אם זה באמת חבר נפש, ואם זה... אז יכול להיות, גם שם צריך לדון, יחס שלהם לזמן, לא יודע, אבל חבר אחד, חבר נפש, הבנו, אז באמת הוא, לא, הוא מלווה אותו, לא צריך 20 מלווים, אם לא 10. חבר אחד, הבנו, אבל כל השיעור, כל הישיבה, לא כל הישיבה, אין לכם תקציב. אבל כל השיעור בצורה כזאת שהמוני לא אכפת לי, כולם ביחד היום לא לומדים תורה בכלל. זה אחריות עצומה, אין סיבה. כבדו את בני תורה, כבדו את הזמן של חברים שלכם, כבדו את הזמן שלכם. לא אספר מה שסיפרתי המון פעמים, סיפור של פסום זמן אורבך. שמעתם? נגיד את זה שוב, שפסום זמן אורבך לא כל כך הגיע לחתונות של חברים שלו, ואנשים לא אהבו את זה. מה אתה מתנסה? מה אתה חושב שאתה רב שלום זמן? מה אתה... אתה רוצה שלא נגיד לחתונה שלך? דברים כאלה. רב שלום זמן ציפר שכשהוא יזדקן, אז לפעמים הוא היה מגיע לכמה חתונות בלילה אחד, אבל לשנייה. אבל זה היה מרכז החתונה. וזה שמח את החתן בעוצמות. פשום הזמן הגיע לחתונה שלי, החתן יצא לקראתו ובא דקות, זה כל התמונות, זה כיכב בה, וכולה היה שם 5 דקות, והוא שמח את החתן יותר מכל האנשים שם שמשך לילה שלהם ניסו קצת לחוץ היד שלו, ובקושי הוא ידע שהם קיימים, והם בזבזו סדר צורן ערב ובוקר, והוא בקושי ידע שהם שם. זה מה רצון מזמן, זה תשקיעו המון, ואז תהיו רצון מזמן, ואז תוכלו לכבד, לשמח מאוד, הרבה חתנים, והרבה פחות, הרבה יותר יעיל. הנה, רק 5 דקות אתה מגיע, שמחת אותו. אז אתם רוצים להיות בחתונות, גם אנחנו רוצים שתהיו, אבל לא ערב הבוקר בצהריים, וזה אחריות החתן, ואחריותכם. לדאוג שגג מגיעים לישיבה חזרה ב-12. אז אם עשיתם חתונה פה, אז 10-12 החבר'ה יוצאים ומכבדים את הזמן שלהם ועושים את זה יותר ממוקד, ולפי זה גם המוזיקה היא לא מתפרסת לכל מיני כיוונים, וכך בונים חתונה שהיא מלאה קודש ומלאה הדר ומלאה שמחה של מצווה. אני זוכר שהיו אומרים, גם החתן צריך הרבה, איך הוא מתנהג בחתונה, מה מעניין אותו, האם מעניין אותו כאילו שהוא מנהל איזשהו אירוע ולמה זה ככה זה ככה, או שהוא נמצא מקום אחר, הוא נמצא באירוע של קודש, באירוע של כיסופים, באירוע חד פעמי, זאת השם, אחד פעמי, שהוא מכונן לכל החיים, והוא נותן את כל האופי של כל החיים, וגם אדם שמקל בכל מיני דברים שקשורים למוזיקה, וגם אדם שמקל הלילה, הלילה זה כולו קודש, זה הלילה שצריך הכי להדר בתכנים, ולילה שאופי, איך אדם רוצה לבנות כקירת כיוון בכל הבניין, וגם והגם הזה הוא מאוד חשוב, זה החוצפה שאתה רוצה להקל בבחירת השירים, אז אתה מוביל ביחד איתך שיעור שלם, אתה יודע שיש שם בני תורה מאוד רציניים, אתה פחות, אז אין לך את היחס של כבוד לתורה, לבני תורה, לישיבה, ושאתה מבטל את עצמך הרמה שאתה החלטת שחייבים שירים מיוחדים, בטל, יש לך חיים שלמים. הלילה הזה כולו קודש. עד כאן בנושא של יש עוד להעריך באופי השמחה, מה זה שמחה של מצווה, ומה היא קשורה, ואיך להגיע לשמחה של מצווה, ובאמת איך אתה מגיע לחתונה של חבר שלך, מה היעדים שלך, רוצה פשוט אורחה טובה וליהנות, או שבאמת עבודה של ריקוד שאתה לא, וכשמיד כשמרקידים אתה לא יושב אוכל, וחלילה ליהנות מסעודת חתן ולא לשמח, ואתה משקיע בשמחה, שמחה של מצווה וכולי, אבל נסתפק בזה לעכשיו. שאלה השנייה ששאלתם זה, מה פתאום שהזמינו לישיבה כל מיני אישים שלא מכבדים את הציבור שלנו, מסוגלים להיכנס לפה ואנחנו ננשק להם את הידיים ואנחנו נתפתל אליהם ואנחנו נכבד אותם בשיא הכבוד, והם אחרי זה יכולים לצאת מהבית מדרש ולדבר נגד ישיבות הסדר, נגד הרבנים שלנו, נגד הציבור שלנו, ומה זה הרפיסות הזו והחוסר זקיפות קומה, ומעין חוסר עמוד שדרה, ומעין אין לנו דעה, אין לנו, אנחנו מכבדים את עצמנו, הם היו מזמינים אותנו והם מזמינים את הרבנים, את הגדולים שלנו לא מזמינים, אז למה אנחנו איך מתייחסים לתורה שלהם, לאישיות שלהם? ויש מאמר, וזה פשוט משהו קלאסי שחייבים להכיר וללמוד את זה בעיון, מאמר של הרב קוק, ואתה תזדהה עם כל מילה, כי הוא מדבר בפאתוס. זה מאמר שבכלל מאמרי הראייה, כל אחד צריך להכיר את כל המאמרים שם אחד אחרי השני, זה הרבה השקפה, דברים פשוטים. שם הרב קוק מדבר לתמיד חכם עצום שהיה ציוני, אבל היה באירופה והקהילה קמה נגדו ועשו פשקבילים נגדו וירדו עליו, והוא כמעט התפטר, ואני חושב שהתפטר, ורצה לשים את הבן שלו, והבן שלו מעין חזר בתשובה, ואז הקהילה דן, ואז חזר בתשובה שדיבר נגד הציונות, והרב קוק יורד על כל המציאות הזאת בפאטוס, בשצף קצף, והדברים שלו כל כך, אתה קורא כל מילה ואתה מבין כל מילה, אבל הקליק כאן זה פשוט אחרי שאתה קורא את המאמר הזה לקרוא את זה שוב כאילו שמבזים רב חרדי, ואז ללמוד כל דבר, ואז פשוט זה תרגיל, זה דומה לתרגיל שאם אתה רואה זוג שרבים, היא טוענת בפאטוס שהיא רוצה ללכת להורים של שלה, והוא טוען בפאטוס שהוא רוצה עכשיו לבקר את ההורים שלו. מה עושים זוג כזה? איך מגיעים לידי פתרון? היא משוכנעת, יש לה המון סיבות, והוא משוכנע, המון סיבות. אז יש תרגיל בזוגיות, הנה שיעור חינם בזוגיות, מה שעושים זה תרגיל יפה, שאומרים, אוקיי, אתה עכשיו קח את הצד השני, ותסביר, אתה בתור, קח את הצד, באמת תאמין בזה, למה כדאי ללכת להורים שלה, ותעשו דיבי, אנשים קטנים, זה ממש מצחיק כמעט, שהם לא מסוגלים, לא מסוגל להבין את הצד שלך, לא, אין לי, תבין, יש לה גם צד, תסביר את זה, כאילו, זה משחק, לפעמים לא מסוגלים. אז גם אנחנו נעשה את זה, כך שתי דקות לתרגיל הזה, מאוד חמוד, נקרא את הרב קוק בערך, פלוס מינוס, וכשהוא מדבר נגד החרמת רב ציוני, אחרי זה, פשוט נקרא את זה בדיוק אותם הדברים, כשהיחס שלנו לרב חרדי. הוא אומר ככה, איך לא גרו מנזיפה מוציאה דיבה, פוסקי שפתיים הללו, איך יכולים תמיד לך לשקוט בכל המדירות בזילות לדורייתא? אפילו אם הם טועים, אז מה? כלומר, אפילו אם הוא טועה בציונות, אז הוא טועה בציונות. אפילו אם זה דעה נגד המיטה של התורה, איך יש לנו שוב לדבר על הוותק? הלו הרדב"ז בתשובה אומר, ומפורש, אפילו מי שטועה חס ושלום בדבר מעיקרי התורה, אדם בטעות, לומד סוגיה, מגיע לטעות, הוא מגיע למצב אפילו שאין משיח לישראל, הוא אנוס. וירעיה אומר, הרדב"ז המפורסם מהילל, שאמר אין משיח לישראל, הוא חושב שכבר הגיע משיח ממי חזקיהו. טעות בדבר שעיקרי הדת, ובכל זאת למדו תורה ממנו. ונראה את הספילה הרדב"ז, זה דומה לגמרה מעניינת, מרתקת, בשבועות הפקפה, אדם בשבוע פרט האונס. אם אני נשבע שרב אמר ככה, ומישהו אחר נשבע שרב אמר הפוך, אחד נשבע לשקר, ובכל זאת שניהם פטורים. למה? כי טעיתי, הייתי בטוח, בטוח שאני צודק, נשבעתי, הייתי מוכן להישבע בשם השם, ששמעתי שרב אמר מותר. השני אמר, אני נשבע בשם השם, שרב אמר אסור. שניהם פטורים. למה הם פטורים? למרות שאחד שיקר, כי הוא חשב, זה לא שפת ש... ליבו אנסו, הוא אונס הלב. אז טעית, אתה ציוני, וואה, איזה עבירה זה. אז, אבל טעית, איך הם יכולים לרדת? אתה גדול בתורה. מה הם יורדים עליך? איך הם יכולים? ואז הוא מוסיף ומוסיף, איך יש להם רשות את כל עצמם בדבר עליך? זה שני עמודים, זה שתוק הזילות, אתה תמיד חכם גדול הדור. במיוחד שזה לא אוכל. ומה תגיד? אנחנו הציון נאמנו, אנחנו המיעוט, אומר רב קוק, זה תשובה מפורסמת. מה קשור מיעוט ורוב? ישבנו בסנהדרין, דנו, וגם הרוב, וכולם אומרים את זה מטעמים אחרים, אז לא שייך בזה שום רוב. איך אפשר להקל בשביל כך ביסור עשה את כבוד תורה החמור? זלזול, במידי דחם טובה, כי ביזוי תמידי חכמים, חשב אפיקורוס. אתה מה זה? לזלזל בתמיד חכם? גלי פנים בתורה שלא כאן לאחר, מורידים ולא מעלים. אפילו מבזה חבר ובפני תמיד חכם, עכשיו הוא אומר את זה. חמיר, זה חמור יותר מקריטות, מיטות בטן. אין לו חלק לא מהבא. וככה אתה כאילו חופשי, לא מסכים איתו, מבזה אותו. אז הוא ציוני, אז מה? הוא עדים בזה חבר. התשובה שביא דוד ודואג והחיתופה. ואי אפשר כמעט לעשות תשובה. ראו להם תשובת סקן אהרון. וכמה גער. מי שיריב עוז לדבר אתה כתמיד חכם, כי הוא עסק בספרי פילוסופיה. אז מה? אף משדעת, גם אני חושב שהוא טועה. הוא ציוני. איך אפשר להיות ציוני? כל הגדולי תורה אמרו נגד. אני גם חושב שהוא, אבל הוא תמיד חכם. איך אתה מזלזל? כבוד התורה קנה קנית השם, חגר חרב כי ישמעאל נגד המדבר אתה. אני גם נגד הפילוסופיה, אמר הזקן אהרון. אני גם נגד הרב הזה, הוא תמוע, מדבר ציונות. הוא מדבר פילוסופיה, אבל הוא תמיד חכם ענק. איך אתה מעיז לדבר נגדו? ואם באנו לעשות סייג לחומת הדג, הדת, זה מה שחשוב לך. אז תבין כמה אתה הורס כשאתה מזה תמיד חכם. בוא ראה דברי הירושלמי, שתמידי חכמים הם כמו מגדל שאתה מוציא לבינה, הרסת את כל המגדל, בית שמלא תבן, כיפה של אבנים, כיוון שאני תרואה אחת מהם, תראו כולן. אתה כאילו, תמיד חכם הזה אני לא אוהב. תמיד חכם הזה, לא בקו. תמיד חכם הזה, קצת יותר מודרני. תמיד חכם הזה, יותר מדי חרדי. הוא יותר מדי ציוני. רק, זה רק ממש מה שאני בחרתי, אז אתה מוריד את כל הבניין, כל המגדל של תמידי חכמים, הכל נופל. ואז הוא מסביר שגם אם הוא מקרב רחוקים וגם אנשים חילונים, אז זה חלק מהאמונה שמי שאומר יברכו לך טובים, הרי זה דרך מינות וכו' וכו'. מה שאנחנו צריכים לעשות עכשיו זה לקרוא את התשובה ולדבר על תמידי חכמים חרדים. והפוך, עבירה שלהם מילה ציוני הוא מיעוט, אז מה אנחנו צריכים להסביר? אצל חרדים זה הרבה יותר פשוט, הרוב איתם. רוב התלמידי חכמים בישראל הם יותר חרדים. ואנחנו, אבל יש לו עבירה שהוא חרדי. איך אמרו פעם? ישראל, אף פי שחרדי הוא ישראל. אבל הרעיון לעומק זה לא אף פי שחרדי, זה החרדיות שלו. עכשיו, אפשר להעמיק עוד ועוד שדברי הרב קוק באגרות, בוא נהיה את האגרת המפורסמת ג' שאותם החרדים תמימי לב, אני לא אעשה את זה עכשיו, אבל זה רק ראשי פרקים. הוא אומר החרדים שהתנגדו לציונות הם צירפו אביסור, חלק גדול מסייגיה. וזה שהם עומדים על המשמר נגד כל מיני תופעות נוראיות שיש בציונות החילונית, הם מגינים עלינו וצריכים להחזיק הרבה טובה. אבל בלי קשר לכל הנקודה הזאת, גם אם לא, יש מושג שנקרא כבוד תמיד חכם. המושג הזה הוא כל כך פשוט וכל כך יסודי. פה הרב אבינר אומר יחס לחרדים, אהבת לחרדים כמוך, אומר א', אהבת ישראל, ב', החרדים זה המון תורה, וג', יש תמידי חכמים ענקיים, והקדוש ברוך הוא לא סולח למי שפוגע בתמידי חכמים. אז יש איזשהו חמש סיבות שאנחנו מתכבדים מאוד להזמין. עוד מעט יהיה פה גם הספידים גם על הרב בדני זצ"ל, וחשוב לנו ללמוד את הדמות, ומכל הספד אנחנו נבנים, וזה מוסיף יראת שמיים, מוסיף כבוד תורה, ומתגאים בזה שבבית מדרש הזה נכנסים יהודים כמו הרב אשר וייס, נכנסים יהודים כמו הרב יצחק יוסף, ועוד ועוד ועוד, למרות שזה לא השקפות שמלמדים בתוך הבית מדרש, בגלל הרבה סיבות. אני אגיד אותה ממש בקצרה. א', צו השעה זה להביא לאחדות. ומה כבר אחדות? מוצאים מכנים משותפים. ואם לא, היא לא תצלח. כי ברגע שיש מחלוקת, זה פוסל דיינו של זה, זה פוסל דיינו של זה, רק מביאים חורבן על עולם תורה. ומאבקים לשם שמיים הם המאבקים הכי הכי מסוכנים, והם מביאים רק הרס. וכהורת שעה אין לנו זכות, אל תרגזו בדרך, אין לנו זכות להתחיל במאבקים. וכך גם אנחנו מכבדים מאוד אנשי חב"ד, גם הקיצוניים שאומרים דברים שבחינתנו הם בטלים, יכולים להגיד שהרבי משיח, יכולים לשים את זה בכיפה, ודברים תמויים וחשש מי יודע מה. הם רוצים להיות ממש קיצוניים, אפשר להגיד שיש שם, לא אומר נגד חבדניקים עכשיו, אבל בכל מיני תופעות שאפשר למצוא, זה אני הצטטו שאמרתי אבק עבודה זרה, אבל גם אם היינו מוצאים אבק עבודה זרה וכל מיני דברים, אני יכול להגיד שמע, מה שהוא עושה אנחנו, הם טועים. מה זה קשור? הם עושים המון המון תורה, אנחנו יודעים להגיד על הטעות, אנחנו נתווכח בכל העוז, בכל עוז, וכמו בית מדרש שנזרוק סטנדרים, ואנחנו בכל הכוח יודעים להתווכח, ולא נגד פינות, ולא נגד דברים פשרניים, נתווכח, אבל זה קשור. בן אדם רציני שכל כולו תורה, טועה, לא גרם מהילם שטעה, לא גרם מהמון אנשים שטועים, ליבם הנסם, ולא ניתן לנגע המחלוקת. אנחנו מתכבדים בזה שכל גוון שאנשים שהם אנשים מובהקים של תורה, יש לנו גם המון מה ללמוד, מה להתעצם, כמו שדיברנו כמה פעמים. ולכן היחס לגדולי ישראל שאומרים דברים שאנחנו לא מסכימים, זה יחס של הרבה חיבה, הרבה כבוד. גם לפעמים צריך להקשיב, יש ביקורת ממה שהם אומרים, שכן ביקורת נכונה, וצריך לראות איך אפשר לקחת את הדברים, וגם יודעים להתווכח בכל התוקף, להתווכח מתוך המון המון נחישות ואמונה בצדקת הדרך, להתווכח כמו שמתווכחים, שפשוט כשמישהו אומר דבר לא נכון וזה מבחינתך טעות איומה, לא תיתן לטעויות האלה. יש לנו בציבור שלנו מאבקים מאוד רציניים, ויש דברים שאנחנו משוכנעים שהם טעויות, והיחס לכל תחיית הקודש בארץ ישראל, במדינת ישראל, אנחנו משוכנעים שיש לנו דרך נכונה, ובדרך הזאת נמשיך לדור קדימה, ולא ניתן לשום משפט שמישהו יגיד לעכב אותנו בכלום. מצד שני, וזה לא סותר, וזה לא מורכב, זה לא סתירה פנימית, זה באותו זמן נכבד, נאהב, ועם חרדת קודש גדולי ישראל מכל החוגים, נשתה מתורתם ונלמד רבי חונן וסרמן, למרות שהוא היה אנטי-ציוני, למרות שאנחנו לא הסכמנו אז עם הדברים שהוא חשב על הציונות, השם יקום דמו, ולא הסכמנו, ואנחנו לא, זה לא חלק מהבית מדרש שלנו, ויש מחלוקת אדירה, עד כדי כך שאנחנו פשוט נוהגים הפוך ומוכנים לימים שלמים, ימי שמחה, ואנחנו לא, לא, וכל החיים שלנו זה נגד, וכל ההוויה הרוחני שלנו זה נגד ההוויה הרוחני של כל הכיוון הרוחני וכל המציאות הרוחני, כל הדרך נגד הדברים של רבי חונן וסרמן. אף על פי כן לומדים בחיבה יתרה, כי רבי חונן וסרמן היה מאוד ברור, קובץ שיעורים, למדנות מתוקה. לגבי היחס לצה"ל, זה נחכה לפעם הבאה. לילה טוב.